שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נעסוק ביחסים בין ארצות הברית בהובלת ממשל ביידן לאיחוד האירופי, וההשפעה של היחסים האלה על ישראל, ואולי אפשר גם לומר בצורה רחבה יותר משולש היחסים בין ישראל, ארצות הברית והאיחוד האירופי בעידן הנוכחי, כשאנחנו מציינים כבר יותר מ-100 ימים לכהונתו של ביידן, מדיניות החוץ שלו כלפי האיחוד האירופי, ובכלל כבר התגבשה, או נמצאת כרגע בשלבי גיבוש מתקדמים, ככל שאנחנו מבינים מההתפתחויות שחלו בחודשים האחרונים, מול מדינות האיחוד האירופי, מול טורקיה, שגם בה נעסוק, מול רוסיה, שגם אליה נגיע במהלך השיחה הזאת. עמנו עודד ערן, חוקר בכיר במכון, ומצטרף אלינו גם מגרמניה, שמעון שטיין, עמית מחקר בכיר. תודה רבה לשניכם על ההצטרפות לשיחה הזאת. ואני רוצה קודם לשאול, באיזה תחומים של השפעה יש ליחסים בין ארצות הברית בעידן הנוכחי עם אירופה? יש ליחסים האלה השפעה על ישראל? מה הסוגיות שבכלל נמצאות על הפרק? ואיך ישראל מושפעת? נתחיל אולי ממך, שמעון, איך נראית נקודת המבט מאירופה?
לגבי יחסי אירופה, ארצות הברית, אני חושב שהאירופאים נשמו לרווחה בעקבות תוצאות הבחירות בארצות הברית. הפרק הטראומטי עם טראמפ הגיע לסיומו, ויש איזושהי ציפייה, וכבר היום 100 ימים, כפי שציינת, יותר מאשר ציפייה, כי גם יש פחות או יותר גם אותו שינוי שמביא לאיזושהי נורמליזציה ביחסים, גם לאירופאים וגם לאמריקאים. ברור שטראמפ וארבעת השנים הותירו משקעים שלא ייעלמו בקלות. אני חושב שהייתה זו מרקל שהפנימה את העובדה שהיחסים לא יהיו כפי שהם היו, ואירופה צריכה ליטול יותר אחריות ולקחת, כפי שמרקל אמרה את הדברים בצורה ברורה, לקחת את גורלה בידה. בכל מקום, ביידן נכנס כנשיא שלקח על עצמו לחזור חזרה לנושא המולטילטרליזם. בניגוד לקודמו, הוא רואה בבריתות של ארצות הברית אינטרס לאומי, וגם מכשיר שבאמצעותו גם ניתן לקדם בגדול את היחסים. ואכן אתה רואה שהדיפלומטיה חזרה לתחום הטרנס-אטלנטי, הקשרים מתקיימים, קשרי עבודה שוטפים, מזכיר המדינה החדש ושר ההגנה פקדו את בריסל, שר החוץ האמריקאי מזכיר המדינה בלינקן יותר מאשר פעם אחת, כשהם מנסים לגבש אג'נדה משותפת. זה לא אומר שלמרות המאמץ לגבש אג'נדה משותפת על רקע אינטרסים משותפים, יהיו גם חילוקי דעות, כפי שאנחנו רואים אותם, אבל בכך אין כדי פחות או יותר לפגוע בהנחת העבודה שאיתה יצא ביידן לדרך, אותה הנחת עבודה שהתקבלה באירופה בברכה, וזה הרצון פחות או יותר לחזור לשיתוף פעולה על רקע האינטרסים המשותפים, ועל רקע מה שגם ביידן הגדיר בנאומה, וזה המאבק שעומד בין האוטוריטריזם והדמוקרטיה. כמובן שמבחינת ארצות הברית האיום והבעיה הגדולה היא סין, זה לא לאירופה רואה את זה אחרת, אם כי אירופה ודאי תעדיף בצד התחרות והעובדה שהם רואים בסינים גם, כלומר, יריב מבחינת האינטרסים שלהם, שהם גם בצד זה מספיק ריאליים כדי להבין שיש גם אינטרסים משותפים עם הסינים שעליהם גם כן הם יצטרכו לתת את הדעת. כך שהייתי מסכם ואומר, התחלה חדשה, הפנמה של תקופת טראמפ וניסיון פחות או יותר לחזור למעגלים של שיתוף פעולה עד כמה שהדבר ניתן.
עודד, איזה הזדמנויות זה יוצר לישראל?
קודם כל זה יוצר הרבה בעיות לישראל, משום שהיא צריכה לשכוח מהר את תקופת טראמפ. ובזיכרון הוא נחרט בצורה מסוימת, וככל שנפנים את זה, כמו ששימון אמר, שהוא כבר לא נשיא, ומדיניותו כבר יהיה נחלת העבר בחלק גדול מהנושאים הקשורים לנו, כן ייטב לנו. הקומבינציה החדשה או המחודשת, הקואליציה המחודשת בין שני צידי האטלנטיק, אירופה והממשל החדש בארצות הברית, יוצרת לנו את האפשרות למנף את זה, אם אנחנו מבקשים לנקוט מדיניות שיכולה לעזר בזה. כלומר, ראשית, על הפרק כבר עומד עכשיו הנושא האיראני.
השיחות בווינה.
השיחות בווינה שבהן ארצות הברית חוזרת למסגרת ההסכם ולמסע ומתן. וזה קושי שנובע גם מכך שהממשלה שלנו בעצם עדיין לא התחלפה, וראש הממשלה עדיין נוקט במדיניות אותה הוא נקט מול הממשלים הקודמים, גם של אובמה וגם של טראמפ. ועכשיו השאלה היא איך ישראל יכולה לעמוד מול הקואליציה הזאת הטרנס-אטלנטית שבעצם מחזירה את ההסכם בין איראן לחמש המעצמות הקבועות פלוס גרמניה לקדמת המבא. וזה הנושא הראשון. אחר כך קיים הנושא הפלסטיני. אם ישראל הייתה רוצה להגיע לסוג של הסדר, לסוג של התקדמות, אפילו אם זה לא יישום מלא של חזון שתי המדינות, אבל התקדמות ביחסים עם הפלסטינאים, היא בהחלט תוכל להיעזר בקואליציה המחודשת בין שני צידי האטלנטיק, גם לשיפור המצב הכלכלי וגם להתקדמות אפילו מוגבלת בנושא המדיני שבינינו לבין הפלסטינאים. אחר כך, יש את כל האתגרים שנוצרו בשנים האחרונות במזרח הים התיכון, והאפשרות להיעזר בברית המחודשת ארצות הברית לאירופה לאיזושהי הסדרה של הבעיות במזרח הים התיכון. זה כולל את המסע ומתן שלנו עם לבנון על סימון הגבול שמתחיל
השבוע מחדש, כן,
בימים האלו. זה כולל את כל הסיפור של טורקיה במזרח הים התיכון שמשפיע עלינו ועל היציבות באזור הזה, ואפשר גם לעזר בקואליציה הזאת המחודשת כדי לקדם את מה שהתחיל בתקופת הממשל של טראמפ, מה שנקרא הסכמי אברהם, זאת אומרת המשך תהליך נרמול היחסים בינינו לבין מדינות ערב השונות. אלה הם נושאים שיעמדו על הפרק בכל מקרה, ואם אנחנו נשכיל להבין את מה שקרה וקורה בין ארצות הברית ואירופה, נוכל לעזר בברית המחודשת הזאת.
בהחלט. כן, שמעון, אנחנו מקשיבים.
אני רוצה להוסיף איזושהי נקודה, מעבר כמובן, אני מסכים עם הערכה של עודד. ישראל בחלק מהזמן, הייתי אומר, עבדה על פי הנחת העבודה, אם אפשר לתקוע טריז בין ארצות הברית לבין האיחוד האירופאי, זה יטיב איתנו, מתוך איזושהי הנחה שאנחנו והאמריקאים נמצאים על גל אחד ושותפים בלערכות המצב וגם למה שנובע מכך, והאירופאים, אם אני לוקח את הנושא הפלסטיני, האירופאים פחות או יותר נמצאים במוד אחר, ולכן שיתוף פעולה טרנס-אטלנטי לא תמיד שרת את האינטרסים של ממשלת ישראל כזאת או אחרת. אני חושב שאנחנו יכולים לעמוד בפני מצב חדש שבו אותה תקיעת טריז לא תשרת את האינטרס. אני עדיין לא יודע, אולי עודד יודע, אני עדיין לא יודע מה תהיה עמדת הממשל בהקשר של הסוגיה הפלסטינית. כל פנים אני יודע שעמדת אירופה היא כזאת שהיא למורת רוחה של ממשלת ישראל, כי בניגוד לתזה המרכזית על ירידתו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני מסדר היום הבינלאומי, אני חושב שאירופה, ועודד גם התייחס לזה בעבר, אירופה עדיין נמצאת באיזשהו פיילוט אוטומנטי, לפיה הנושא ממשיך להיות מרכזי, ולכן יש גם ציפיות. בהנחה ויהיה תאום אטלנטי בהקשר הזה, הרי היכולת של ישראל פחות או יותר לנווט בין אירופה ולהיעזר בארצות הברית יקשה מאוד. אנחנו רואים את זה גם כרגע בהקשר האיראני, שבו לא ניתן להצביע על חילוקי דעות בין ה-E3 או ה-E5 או האיחוד האירופאי לבין ארצות הברית, לגבי העיקרון של חזרה להסכם המקורי. אנחנו גם יודעים מה עמדת ממשלת ישראל בהקשר הזה. לכן בשתי הסוגיות האלה, היכולת לתקוע טריז לא קיימת, על כל מה שהדבר נובע מכך לגבי התנהלותה של ישראל.
נכון, נקודה חשובה ביותר, אתה רוצה להגיב, עודד?
הייתי מוסיף לנושא הפלסטיני שאני לדעתי גוברת ההכרה והיא מתחזקת בגלל או בשל ביטול או דחיית הבחירות ברשות הפלסטינית, שכרגע אי אפשר להתקדם בכל מה שקשור לפתרון סימולטני של כל בעיות היסוד, ולכן גוברת ההכרה שאפשר להתקדם בצעדים מדודים, בצעדים חלקיים, אבל לקראת היעד האסטרטגי.
אפילו בצד הפלסטיני היו כל מיני מאמרים שעסקו בזה בזמן
גם אחרון. בצד הפלסטיני, אני חושב שגם בצד האירופאי, ואני אומר את זה על סמך שיחות שהיו לנו, וגם כשהממשל החדש בא לבדוק את המדיניות של כל הממשלים הקודמים, דמוקרטיים ורפובליקאים, הוא לא יכול שלא להגיע למסקנה, הפרדיגמה הקודמת של הכל או לא כלום, לא עובדת.
כן.
ולכן אני חושב שיש כאן הזדמנות. אבל, ואני חוזר על מה שגם שמעון וגם אני אומרים, זה מחייב שינוי גישה גם אצלנו. הממשלה הישראלית, לך שתקום, היא צריכה להחליט האם היא רוצה להגיע לאיזושהי התקדמות, או שהיא רוצה להמשיך במדיניות הקודמת של ניהול, נגיד, כזה או אחר של סכסוך.
אחת הסוגיות הבוערות, שבמקרה או שלא במקרה, אתם שניכם כתבתם מאמר עליה, היא סוגיית המתיחות, שלא לומר מסלול ההתנגשות, בין האיחוד האירופי לטורקיה, ובכלל, כל הנושא הזה של היריבות במזרח הים התיכון, שזה מליבת הסכסוך הזה, ואני רוצה לשאול אתכם איך באמת משפיע השינוי שעליו דיברתם עם כניסת ביידן לתפקידו, על היחסים בין האיחוד האירופי לטורקיה, וגם מבחינת ישראל, האם גם פה יש איזה דרך לקדם את האינטרסים שלה, לשפר את מצבה האסטרטגי האזורי, בהקשר של היחסים עם טורקיה. נתחיל איתך עודד.
אני הייתי אומר לשתי בנות הברית, בעלות הברית, אירופה וארצות הברית, יש עניין גדול לפתור או לנסות להתקדם לקראת פתרון הסכסוך היווני-טורקי על כל היבטיו. משום שמדובר כאן ביוון וטורקיה שהן שתי חברות בנאטו. זה גורם שמחליש את הארגון הזה, שבו גם לאירופה וגם לארצות הברית יש עניין גדול, בייחוד כשאנחנו רואים את התחזקות המגמה האגרסיבית, אסרטיבית של רוסיה באזור, תהליך שכבר התחיל שנים קודם, אבל מתחזק עכשיו לאור מה שהוא קורא, איזושהי מגמה של יציאה של ארצות הברית מהמזרח התיכון, או הנמכת הפרופיל שלה במזרח התיכון. ולכן העניין של של ארצות הברית ואירופה הוא מתחזק בניסיון לפתור את זה. זה יוצר מספר סיכונים וסיכויים לישראל. אחד, בוודאי שאם יגיעו שתי בנות הברית לאיזשהו הסדר של הבעיה של טורקיה ויוון, תגדל היציבות באזור, תהיה אפשרות מחוזקת יותר לנצל את משאבי הגז הטבעי גם שלנו, גם של לבנון, גם של קפריסין, ואפילו הגז הפלסטיני מול חופי עזה ומצרים, ושינוע הגז הזה דרך הים התיכון לאירופה, שהיא בעצם הצרכן הגדול. ואם יהיה הסדר שהוא הסדר קבע והוא יציב, אפילו אני מעלה את האפשרות של חידוש הרעיון של מתיחת קו משדות הגז של מצרים וישראל, לבנון, בצינור אחד משותף לטורקיה, וניצול רשת הצינורות שכבר קיימת בטורקיה להעברת גז טבעי לאירופה. וזאת האפשרות הכלכלית הנכונה ביותר, כי היא הזולה ביותר וגם הפחות בעייתית מבחינה טכנית ופוליטית. ולכן הסדר בעיות כזה לא רק שיגביר את היציבות שכרגע היא די מעוררת, אבל זה גם ייצור אפשרויות כלכליות שאין תגברנה את היציבות הפוליטית כלכלית באזור.
שמעון, טוב, עודד תיאר עכשיו חזון מאוד יפה לגבי האפשרות של שיתוף פעולה כלכלי כלל אזורי. ואני רוצה לשאול אותך באמת, בהמשך לדברים שלו, ואתה תכף תגיב למה ששמעת, האם באמת בהזדמנות הזאת, בנקודת הזמן הזאת, כשיש יחסים טובים יותר בין ארצות הברית לאירופה, אפשר לנצל את זה, או לקוות שזה יעזור ללחוץ על טורקיה, כדי שתרסן את ההתנהגות שלה, בין אם זה כלפינו או כלפי האיחוד האירופי, וספציפית בהקשר הזה של הסכסוך במזרח הים התיכון?
לקוות אפשר תמיד. אני אגב, בהמשך להערת האגב שלך בשאלה שהצגת, שעליה ישיב עודד בריחות, ואין לי כרגע מה להוסיף על ההיבטים שעודד פירט לגבי הפוטנציאל. אין ספק שקיים פוטנציאל. כל פנים, מזרח הים התיכון, East Med, כפי שקרוי באנגלית, זה לא הסיבה בגללה כל העסק. אני חושב שהאיסט מד זה פן נוסף במערכת יחסים מאוד פרובלמטית, שגם ארצות הברית ובעיקר האיחוד האירופאי מקיים עם טורקיה כבר עשרות בשנים. לא בכדי נתנו למאמר שלנו את הכותרת אי אפשר בלי, אבל אי אפשר עם, או קשה עם וקשה בלי. קשה עם טורקיה, ואין מקום להיכנס לזה, אני חושב שאפשר לקרוא את זה במאמר שלנו, טורקיה בעיקרון מציבה אתגר רב-מימדי לאיחוד האירופאי. אני נמנה על אלה שמתקשה לראות שניתן לראות בטורקיה חברה מלאה באיחוד האירופאי, וקשה בלי, כלומר האיום של אי חברות או בנאטו לצורך העניין גם, הוא גם כרגע לא ריאלי בגלל המעמד הגיאופוליטי הייחודי, גיאוגרפיה היא גורל, ובהקשר הזה מעמדה של טורקיה הוא כזה שכל אחד מסתכל על המפה ומבין את ערכה הגיאו-אסטרטגי, ולכן גם אותם דיבורים על כך שנאטו יבקש מטורקיה לעזוב בגלל כרגע העסקה שהתגבשה לה בין טורקיה לרוסיה, הוא דבר שהוא לא ריאלי. מכל מקום, אני חושב שכניסתו של ממשל חדש מביאה תמיד לכך שהקלפים בזירה הבינלאומית זזים להם, וכל אחד צריך לבדוק מה אומר הממשל החדש ומדיניותו המתגבשת לגבי האינטרסים שלי במקרה הזה. במקרה של טורקיה אנחנו רואים שארדואן הבין שעומד לחול שינוי, ובהתאם לכך גם הוא עשה התאמות שחלקן נתפסות כקוסמטיות ואחרות צריך להמתין ולראות. קח את הדוגמה הבולטת האחרונה על התגובה הטורקית המאוד זהירה לגבי הצהרתו של ביידן על הארמנים ורצח העם, דבר שנשיאים שקדמו לו לא עשו, ויכולת לצפות בימים כתיקונם לכך שארדואן יגייס את כל המאזן הרטורי שלו כדי להביע את דעתו לגבי המהלך הזה, ואולי אפילו גם לאיים, ולא היא, כלומר זה לא קרה, כי אני חושב שהוא מנסה להבין שחל שינוי, העובדה הוא שהוא ציפה קרוב ל-100 ימים כדי לדבר, לנהל שיחת טלפון עם ביידן, שהודיע לו בשיחה הראשונה על מה שהוא הולך לעשות בנושא הארמני, וגם כנ"ל לגבי האיחוד האירופאי, שבו הוא הבין שגם כאן הוא צריך איכשהו לרקח את הטון, כי יכול להיות שחלים כמה דברים שעלולים גם להשפיע על האינטרס הטורקי, ולכן גם אירופה וגם טורקיה החליטו על עיצובה של מה שהם קוראים אג'נדה חיובית, מתוך כוונה להגיע להתקדמות ולפתרון של כמה דברים. כשאתה מסתכל על הבעיות שאיתן שנמצאות על סדר היום הטורקי האירופאי, אין בעיות ארוכות שנים, אני פסימי לגבי היכולת להגיע לפתרון בעיית יוון טורקיה, כמו שאני פסימי, ועל כך העידו השיחות שהתקיימו בז'נבה בשבוע שעבר, על ניסיון לפתור את משבר קפריסין, שהסתיימו כפי שהסתיימו כצפוי, בכך שבין שני הצדדים נותרו חילוקי דעות משמעותיים, כך שאני חושב שהצדדים יעשו טוב אם הם יהיו יותר במודוס של crisis management מאשר פתרון סכסוך, כי אני לא חושב שבסטאפ הנוכחי, גם עם הריכוך הזמני של ארדואן, אנחנו יכולים לצפות לשינויים עקרוניים בהתנהלות של טורקיה. ולבסוף, אני חושב שאנחנו עדיין לא יודעים מה פירוש הכוונה האסטרטגית של ארצות הברית לפנות את הזירה המזרח תיכונית, מה תהיה המשמעות האופרטיבית, יש מגמה, הצהירו עליה, אנחנו רואים את עזיבת אפגניסטן, עדיין לא רואים מה יקרה בזירת המפרץ, לגבי משמעותו של הים התיכון בהיבט האמריקאי, גם כאן צריך להמתין ולראות. על כל פנים, אני חושב שמה שיכול לקרות, אם אנחנו מדברים על הנושא הטרנס-אטלנטי, יכולה להיות הסכמה אמריקאית-אירופאית לגבי חלוקת עבודה. הים התיכון נמצא בשכנות אירופה, ויכול להיות שבשלב מסוים האירופאים יצטרכו לא רק במילים אלא גם במעשים לתת ביטוי לאחריות שיש להם לצורך ביציבות ביטחונית ושגשוג כלכלי בים התיכון, ולכן למלא תפקיד בולט יותר, כשארצות הברית יהיו באותו מודוס שאובמה קבע של leadership from behind, יגבו את האירופאים, אבל לא ישקיעו את אותם משאבים כפי שהם נהגו לעשות בעבר.
עודד, אתה רצית להתייחס לעניין הסכסוך בים התיכון והאפשרות שיפטר מתישהו בקרוב.
אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות ששימון ואני התייחסנו אליה במאמר על טורקיה, זה שטורקיה חשה שהיא רומתה על ידי האיחוד האירופי. היינו, הובטח לה שהיא תיכנס לאיחוד האירופי עוד ב-64, ואנחנו כבר במאה אחרת וכמה עשורים אחרי ההבטחה הזאת, ולא נראה לנו שזה עומד לקרות. ומה שמתחייב גם מצידה, בעיקר מצידה של אירופה, אבל גם בעידוד ארצות הברית, זה לבוא ולהגיע לאיזושהי הבנה. אין חברות מלאה, אבל יש פתרון שיכול לסייע לכם, לטורקיה, בכל ההסדר של זכויות כלכליות בים התיכון. הלא זה מצב מוזר מאוד, נכון. שקם טורקי שגר בדרום טורקיה, והוא רואה לנגד עיניו בלי משקפת אי יווני, ומסביב לאי היווני יש ליוון זכויות כלכליות, ולטורקיה אין כלום. זה מצב קצת מוזר, בוא נגיד בלשון המעטה, שמצריך איזו חשיבה קצת שונה מהחשיבה המסורתית. ואירופה צריכה לבוא ולהגיד לטורקיה, חברות אין, אבל יש לנו הצעה מאוד מפתה, שהיא כוללת כמה אלמנטים שבאים לקראתכם, כמו למשל, השתתפות בתהליכים של יצירת המדיניות בנושאים שחשובים לכם. אין לכם זכות הצבעה באיחוד האירופי, אתם לא חברים, אבל אתם משתתפים בכל התהליכים של גיבוש המדיניות בנושאי דייג, בנושאי אנרגיה, בנושאי אקלים, כאילו אתם חברים באיחוד האירופי. זה מודל שגם ישראל רוצה אותו. היא לא רוצה לדעתי להיות חברה, ואין סכנה במרכאות שהאיחוד האירופי יקבל את ישראל. מכל מיני סיבות. אבל אם ישראל יכולה לשדרג את מעמדה באירופה על ידי השתתפות בתהליכים של קביעת המדיניות, אני חושב, הכלכלית, בנושאי איכות סביבה, בנושאים שונים, חברתיים למשל, זה יכול מאוד לסייע לישראל, ולכן מה שיקרה בין אירופה לטורקיה יכול מאוד להיות בעל ערך וחשיבות לישראל.
כן. נספיק לדבר בקצרה על עוד סוגיה אחת, שהיא היחסים הראויים שאנחנו שומעים עליהם בימים האחרונים בין האיחוד האירופי לרוסיה. שמענו על גירושי שגרירים ועל כל מיני הצהרות מאוד, איך נגיד, לוחמניות. לא שקודם לכן לא היו כל מיני תקריות שהעיבו על היחסים, אבל זה ניכר מאוד בימים האחרונים. ואני רוצה לשאול אתכם, קודם אותך, שמעון, איך זה מושפע ואולי גם משפיע בחזרה על היחסים של האיחוד האירופי עם ממשל ביידן? האם יש כאן איזה קואליציה שגם אפשר לומר שמתייצבת כחזית מול המאמצים הרוסיים להשפיע?
אני חושב שבהקשר הרוסי יש מידה רבה של הסכמה בין חלק ממדינות האיחוד האירופי לבין הממשל האמריקאי. האם אני יכול לתאר לעצמי תשובה של על שאלה של עיתונאי לגברת מרקל, האם את חושבת שפוטין הוא רוצח? האם היא תשיב באותה דרך שביידן השיב? היא צריכה להיות מרקל אחרת כדי להשיב בצורה כל כך כנה ובוטה על אותה תשובה. האם היא חושבת ככה? יכול להיות שאם תתפוס אותה בשיחה של אחד על אחד, היא אולי, אבל ברמה העקרונית הייתי אומר, שתיהן רואות, ביידן בעיקר רואה בפוטין חלק מאותו מאבק שבין האוטוריטריזם לבין הדמוקרטיה, וכמו ארדואן ופוטין והשליט הסיני ואורבן, הם נכנסים כולם לאותה קטגוריה. לגבי הערכת האיום, אני חושב שזה ברור היום בראייה האמריקאית שהאיום במאה ה-21 הוא סין, ולרוסיה יש בהקשר הזה מעמד משני, אם כי אני חושב שהיטיב ביידן לבטא את זה, כפי שגם אחרים, בצד התחרותיות, אנחנו גם נחפש אותם תחומים שבהם אנחנו יכולים לשתף פעולה, והראיה היא, אחרי האלבון שפוטין ספג בשיחת הטלפון שהוא קיים עם ביידן, הם סיכמו על מפגש בקיץ הקרוב כדי אכן לדון באותם נושאים שלגביהם אפשר לדבר על קונברז'ן, על התאמה שעל שרת, של כך שזה ישרת את האינטרסים של שתי המדינות. באירופה, למרות שאירופה הטילה סנקציות, וזה גם היה דבר של, לא של מה בכך, וגם שומרת על הסנקציות שהטילה מאז הסיפוח, הכיבוש של קרים ב-2014, ובהמשך הצעדים האגרסיביים שרוסיה מפגינה כלפי אוקראינה, הייחוד להפתעתם של רבים על רקע העובדה שאין עמדה, אין ראייה משותפת של רוסיה מצד כל חוות האיחוד, אבל הם הצליחו לשמור על עמדה אחידה לגבי הסנקציות. תראה, בהבדל מארצות הברית או רק חלקית, כשאתה מסתכל על גרמניה לצורך העניין שהיא מדינה מרכזית בהקשר הזה, גם הגיאוגרפיה וגם ההיסטוריה הם שני נתונים שלא ניתן לעבור עליהם על סדר היום. בין שתי המדינות יש משקעים טראומטיים שילוו את הזיכרון ההיסטורי עוד הרבה זמן, ולכן אירופה, קרי גרמניה במקרה הזה, וגם מדינות נוספות, צריכות למצוא את הדרך להתנהל ולחיות בצד הבעייתיות שהמדיניות הרוסית היום, שמחפשת לנצל הזדמנויות בכל מקום, מציבה בפני האיחוד האירופאי. אבל בהקשר הבסיסי אני רואה כרגע איזושהי הבנה לגבי, בהקשר הגלובלי כפי שציינתי, בין האוטוריטריות לדמוקרטיה, הבנה אירופית-אמריקאית, ובהתאם גם הניסיון יהיה לחפש תחומים שבהם אפשר לפעול כדי להתמודד עם האתגר הזה, ובאותם נושאים שאפשר לפעול באופן פרגמטי, הם גם יפעלו.
כן. יש לך משהו להעיר בהקשר הרוסי, או שנעבור כבר לסיכומים?
רק הערה קצרה שמתייחסת להקלטה המאוד סנסציונית של זריף.
כן.
ובהקלטה הזו, בדברים שלו,
הוא האשים את רוסיה.
הוא, נכון, יש הערה באלף על הזווית הרוסית,
כן,
וההתנהלות שלה, אז ידענו הרבה דברים קודם, גם חשדנו בהתנהלות, ואני חושב שיש כאן מקרה שכדאי ללמוד אותו על ארבע פנים, חמש פנים למדיניות של מדינה, איך היא מנהלת את הדברים האלה. בהקשר של שיחתנו היום, אני חושב שיתוף הפעולה המחודש בין אירופה לארצות הברית בנושא הרוסי יכול מאוד להועיל לישראל מבחינה זו, גם של נקיטת מדיניות על ידי הצמד הזה שהוא נוח יותר, מדיניות שנוח לנו יותר, שהם נוקטים בה. והם אינם מצריכים מאיתנו איזשהו שינוי דרסטי במדיניות שבין, שנוקטת בה ישראל מול מוסקבה בכל ההקשר של מזרח הים התיכון.
אז לסיום אני רוצה לבקש משניכם, כל אחד בנפרד, עצה אחת לשר החוץ, בין אם זה גבי אשכנזי או זה שיבוא אחריו, אם תקום בקרוב ממשלה חדשה בישראל, על מה חשוב להקפיד במדיניות מול אירופה, כשבעין רואים גם מעבר לאופק את ארצות הברית, וכל מה שבתווך שדיברנו עליו במסגרת השיחה שלנו.
אני ממליץ לשר החוץ החדש לעשות מה שקודמיו ברבים לא עשו מזה שנים רבות מאוד. להביא לדיון בממשלה, לא בפורומים נמוכים יותר עם כל חשיבותם, להביא לדיון בממשלה את הנושא של לאן פניה של ישראל ביחסיה עם האיחוד האירופי. לא היה דיון כזה למיטב ידיעתי בשני העשורים שחלפו עד עכשיו.
שמעון, אנחנו נסיים עם ההמלצה שלך.
כן, אני כמובן שותף להמלצה של עודד, it's long overdue, כפי שאומרים, שממשלת ישראל תידרש לסוגיה הזאת. והנקודה אחרת, לפחות בארבע שנים הקרובות, קשה לראות שאנחנו ניוושע ממדיניות של ניסיון לתקוע טריז בין שני השותפות הטרנס-אטלנטיות, וגם נזכור, גם אם זה בעייתי, שבשיח שאנחנו מקיימים האירופאים והאמריקאים, שבארבע שנים הקרובות, אם לראות את ההתבטאויות האמריקאיות, שכל הנושא הזה של דמוקרטיה, שמירת זכויות אדם, ואותם היבטים שישראל לפעמים ממעיטה מהשיח בהם, ימלאו תפקיד בולט יותר, ולקחת את זה בחשבון בהתנהלויות שלנו, הן מול אירופה והן מול ממשל ביידן.
אז בזאת סיימנו, שמעון ועודד, תודה רבה לשניכם, להתראות.
תודה רבה.
תודה.